טוב, שלום לכולם. אנחנו היום ומחר בעזרת השם מסיימים את סוגיית ארץ ישראל. אמרנו שיש לנו עוד איזה הערה אחת שכדאי להתייחס אליה, והיא סוגיית ההשתוקקות לארץ ישראל. אולי יש כאן ספר אורות רגע? לא צריך לחלק, אני רוצה לקרוא לכם משפט אחד, שאולי איזה שהוא רקע לספר, לכל הסוגיה הזאת של ארץ ישראל. אורות, משפט אחד. בפסקה הראשונה בספר אורות, שעוסקת בסוגיית, הפסקאות הראשונות, הפרקים הראשונים עוסקים בסוגיית ארץ ישראל, אז את המשפט הראשון למדנו, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה, אלא, בין אם היא חומרית או רוחנית, אלא ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, כל זה דיברנו, ואז יש משפט חשוב, ומתוך כך, המסקנה של שני המשפטים האלה, שארץ ישראל היא לא אמצעי, אלא מטרה, וכל מה שדיברנו בהבנת השני המשפטים הללו, ומתוך כך, עכשיו שימו לב, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ב' ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. יש המשך למשפט. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות קשורים לארץ ישראל, קודם כל מבחינת התוכן, הכרת התוכן, הערך, המשמעות הפנימית, האלוהית, הרוחנית, השכלית, כפי שאנחנו יכולים לברר בשכל את אותו תוכן רוחני עליון, אז מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים לברר את התוכן. דבר שני, הוא להוציא לפועל את עומק חיבתה. זאת אומרת, חוץ מהכרת הערך מצד התוכן הרוחני של הארץ הזאת, יש צורך ליצור איזשהו יחס של חביבות, עומק חיבה, חביבות, יחס רגשי, מה שאנחנו קוראים פה השתוקקות, והחביבות הזאת, כלומר מתוך ההבנה השכלית שיוצרת את החביבות הנפשית, צריך גם לעשות פעולות מעשיות ביחס לביצוע וביטוי הכרת הערך השכלי והחביבות הרגשית, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. אז היחס לארץ ישראל הוא משולש. קודם כל, הכרת התוכן מצד סגולת קדושת ארץ ישראל, הייתי אומר במילים חיצוניות, הכרת התוכן מצד הבירור השכלי, שהוא כוון יותר מהשכל, זה הצד הפנימי של הארץ, תביעת עין. אז קודם כל, הכרת התוכן על ידי הבירור השכלי, זה יוצר עומק חיבה, יוצר חביבות, והחביבות הזאת היא רוצה לצאת אל הפועל. שכל, נפש, גוף. הכרה שכלית, חביבות רגשית, פעולה מעשית. בסדר? אז רק רציתי להראות שכשהרב מדבר בפסקה הראשונה, על ארץ ישראל, זה חייב לעבור דרך המשולש הזה. כלומר, הכרת הערך השכלי, יצירת היחס הנפשי, חביבות, וממילא גם הביטוי בפועל באופן מעשי. אני אקרא אולי את המשפט הזה בפעם אחת. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. המשך. ושום השכלה רצונה את הנשי, זה פחות קשור אלינו. טוב, אז זה מה שאנחנו רוצים בעצם, זה מה שבעצם אנחנו רוצים לברר. לראות קצת מקורות בחז"ל על אותה חביבות, היחס הנפשי ביחס לארץ ישראל, כלומר שזה לא יישאר רק ברמת ההכרה השכלית, אלא גם ברמת החביבות הרגשית, היחס הנפשי, היחס הרגשי אל הארץ, וממילא גם הביצוע בפועל, הביטוי המעשי. טוב, אז בואו נראה כמה מקורות פשוטים ונתחיל ללמוד פסקה חשובה מאוד בעולת ראייה. אז קודם כל כמה מקורות במדרש ובגמרא. ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה, נכון? ארץ חמדה. גם אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, נכון? על ארץ חמדה, טובה ורחבה. ארץ טובה, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. טוב, אז זה הטוב הרוחני. ורחבה, במובן הפשוט, רחבה מבחינת הגיאוגרפיה שלה. אז אנחנו צריכים לגלות את הטוב האלוהי במציאות הלאומית המעשית שלנו. אז האידאה האלוהית זה יותר טובה, ורחבה זה הביטוי באידאה הלאומית. יפה. אבל מה זה ארץ חמדה? למה ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה? אומר המדרש, עמוד 56, דף 20, למה ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה? אני קורא שורה בעמודה הימנית בערך, בקטע השני, שורה רביעית מלמעלה, ואתן לך ארץ חמדה. הביטוי הזה הוא לא מתחיל ברכת המזון, הוא מופיע למשל כאן ירמיהו ג', למה נקראת ארץ חמדה? ארץ שחמדוה אבות העולם. אדם חמוד הוא אדם שחומדים אותו. בסדר? אבל התורה אמרה לא תחמוד. נכון, אבל יש דברים שצריך לחמוד אותם. יש דברים שיש איזו נטייה רגשית שאתה רוצה להיות קשור אליה. אתה רוצה להיות שייך אליה. אז נכון שהתורה אסרה לחמוד חפצים של אחרים, ודאי משפחה של אחרים וכדומה, אבל יש דברים שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו חומדים אותם. למשל, אחד הדברים זה ארץ ישראל. אנחנו צריכים לחמוד את ארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא ארץ חמודה, היא ארץ נחמדה. רבותיי, זה חשוב. כלומר, להגיע למצב שאתה חומד כאילו משהו שהוא לא שלך. ארץ ישראל זה של ריבונו של עולם, כמו שעם ישראל של ריבונו של עולם, אבא שבבן ולא בן בבן, והכרת הערך הרוחני והשכלי של הארץ הזאת, הוא אמור ליצור בנו איזושהי מדרגה של חמדה, של איזה מין מעבר על היושר המוסרי הרגיל שלא תחמוד. את זה אנחנו כן צריכים לחמוד. לכן נקראת ארץ חמדה, ארץ חמודה. כן? לכן, ויתן לך ארץ חמדה, אומר המדרש, ארץ, זה מדרש תנחום על פרשת ראה, ארץ שחמדוע אבות העולם. אברהם נתאבה לה, שנאמר, ויאמר השם אלוהים במה ידע כי ירשנה, בברית בין הבתרים. יצחק נתאבה לה, שנאמר לו, גור בארץ הזאת ונעמך וכו'. יעקב נתאבה לה, שנאמר, אם יהיה אלוהים עמדי ושבתי בשם אל בית אבי. משה נתאבה לה, שנאמר, ברנה וערה, ויתחנן אל השם וכו'. הווה אומר, זה מה שנאמר, ויתן לך ארץ חמדה, ארץ שחמדו לה האבות. אז היחס שלנו לארץ לא יכול להישאר רק מתוך ההכרה הרוחנית, מתוך הבירור השכלי הלימודי, אלא צריך לעורר את החבות הנפשית עד כדי כך שאנחנו חומדים את הארץ הזאת. ממש. בסדר? כן.
לחמוד,
כאן המדרש אומר שזה מלשון תאווה. אני ניסיתי להגדיר, ניסיתי להגדיר. מה, אתה רוצה שאני אתן דוגמה שבין זכר לנקבה? זה לא נעים, מה? נעים? לא נעים. אתה יוצא עם בחורה חמודה, ואתה נשוי. פלוני יוצא עם בחורה חמודה, והוא חומד לה. חומד לא במובן הפיזי בלבד, אלא במובן הפנימי. כן, הוא רוצה... כשאני אמרתי לא תחמוד, התכוונתי לומר... שהתורה אומרת לך, תשמע, יש בנפש נטיות, חלק מהנטיות האלה צריך לשים להן גבולות. הגבולות שלא תחמוד, או הגבול העקרוני שלא תחמוד, זה שיש לך איזושהי נטייה נפשית לרצות משהו שהוא לא שלך. זה הייתי אומר כותרת מאוד כללית שלא תחמוד. כשאתה חומד משהו שלא אתה הבעלים עליו. אתה לא האדון עליו, הוא לא הקניין שלך הדבר הזה. אומרת לך, התורה לא תחמוד. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך. הבית והאישה הזאת, זה לא שלך, זה לא קשור אליך. וכאן התורה אומר, וכאן המדרש אומר שצריך לחמוד את ארץ ישראל. כלומר, כביכול ארץ ישראל צריך להגיע. יש דברים, אני רוצה להסביר את זה יותר טוב. יש דברים שאדם מרגיש איזשהו יחס נפשי רגשי, כי זה, יש לו שייכות לזה. אז זה סוג של יחס, הייתי אומר, נפשי רגשי מצד אחד. יש יחס יותר עמוק, שזה לא שלך. ולמרות זאת אתה חומד את זה. איך זה יכול להיות? זה לא שלך. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שאדם שחומד את דברים של אחרים זה אדם מטורף, אדם משוגע. כי הוא יודע שזה לא שלו. והוא חומד. פשוט התעללות עצמית, מזוכיסטיות. מלא דבר שאתה יכול להשיג אותו, אז תתאווה לו ותחמוד אותו עד שהוא יקיננך, אומר רבי נחמן. בסדר. אבל בדבר שאין לו, אין סיכוי שהוא יהיה שלך. מה? אשת רעך. הוא מדבר שם על עניינים האלה.
שיהרוג אותה
בטוב. חס ושלום.
למה אי אפשר?
אי אפשר. אנחנו מדברים על מצבים נורמטיביים, לא מצב ולא נורמלי. אתה אומר זה מגיע עד חולניות כזאת. כן, בארצות הברית זה קורה, באוסטרליה זה קורה. כן, בסדר. לא, אנחנו מדברים על עם ישראל, לא קורה. אז איך אתה חומד משהו שהוא לא רלוונטי אליך? לכן אני מנסה להדגיש את זה, שהחמדה שעליה מדובר כאן, זה שיש איזשהו, נקרא לזה, איזשהו קו שמבדיל בינך לבין הדבר, ואתה יודע שאת הקו הזה אתה לא יכול לחצות, אתה לא יכול לעבור, ולמרות שאתה לא יכול לעבור אותו, אתה חומד אותו. זה נקרא תחמוד. כלומר, חמדה זה לא סתם תאווה. יש לו תתאווה ויש לו תחמוד. לא תתאווה, זה לא אומר שזה לא שלי. אני מתאווה למשהו שאני יכול להשיג אותו. לא תחמוד, זה לא שלי. זה של מישהו אחר. יש דרכים לרצוח את ההוא ולרשת את הבית שלו. או לכבוש את הבית שלו במלחמה. בסדר, אנחנו נראה עכשיו מצבים נורמטיביים, כן? אז האיסור לא תחמוד זה לא לפתח יחס רגשי לדבר שהוא כביכול בלתי ניתן להשגה מבחינתך. וכאן ארץ ישראל, כן, ארץ חמדה, תחמוד את ארץ ישראל. ארץ ישראל במעלתה, בערכה, היא למעלה מאיתנו, ואנחנו צריכים לייחס אליה יחס רגשי כזה, שלמרות שכביכול היא בלתי ניתנת להשגה מבחינתנו, אנחנו חומדים אותה. וואו. רבותיי, אף פעם לא הגענו להבנה כזאת בבין הנמונה לגבי ארץ חמדה. כי אף פעם לא הקשו עליי כך. כמה אצבעות רק על זה, מה לא נגיע לעולת ראייה? אפרים, מה אתה אומר?
חומדים ביחד משהו שאין לנו.
זה מה שאני אומר, אני אומר יותר מזה, חומדים משהו שבלתי ניתן להשגה. לכן התורה אומרת לך לא תחמוד. לכן רבי נחמן יגיד זה שיגעון. אומרת התורה, אומר המדרש, ארץ חמדה. ארץ שחמדו האבות. או, עכשיו ארץ ישראל בלתי ניתן להשגה, זה קשור לגמרא שכבר למדנו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. ושלושתן לא נתנן, אלא על ידי איסורים. הסברנו, הסביר הרב בעיניה, שמתנה היא מחוץ למדרגת האדם. יפה, אז יש בארץ ישראל ובתורה ובעולם הבא, פלא. אלה שלושת המתנות הטובות, מה הפלא? הפלא שאף על פי שמצד המהות זה למעלה מאיתנו, מצד שני זה מתאים לנו. מה? אנחנו שייכים גם למתנות האלה. כלומר, למרות שהמתנה היא למעלה, הנותן הוא למעלה מהמקבל, אבל יש למקבל שייכות. ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות עשה לדרינו, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, אבל ציווה אותנו להוריש אותה. קיצור, מה שרציתי רק להגיד שארץ ישראל היא ארץ חמודה, שצריך לפתח אליה איזשהו יחס רגשי, והיחס הרגשי הזה הוא יחס אפילו שעובר על לא תחמוד בהקשרים האלה, כי אנחנו לא חומדים משהו שהוא לא שלנו, זה שלנו. זה מעלינו ושלנו. דרך אגב, משפט אחד אולי כדי לסבר את האוזן. הפסוק בפרשת כי תבוא, שמסביר את כל הפורנויות החמורות של, של פרשת כי תבוא, זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. כתוב בשמחה ובטוב לבב. אומר הרב מוסר אביך פרק א', משמע ששמחה זה דבר אחד, וטוב לבב זה דבר שני. אז יש שתי טענות לקדוש ברוך הוא, שלא עבדנו בשמחה ולא עבדנו בטוב לבב. מה ההבדל בין שמחה לטוב לבב? אומר הרב, שמחה, מתי אדם שמח? אדם שמח כשיש לו חידוש במשהו. כשאני מתחדש במשהו שהוא היה מחוץ לרשותי, לא היה בקנייני, ועכשיו קניתי, הלכתי לחנות. בחנות היו איזה מכנסיים. יפה, המכנסיים היו ברשות המוכר, ברשות בעל הבית. הוצאתי 50 שקלים מהכיס, קניתי את המכנסיים. יפה, אני שמח. וברך הזה אפילו שהחיינו. אבל ברך שהחיינו לא על המכנסיים. ברך שהחיינו על הנטייה הנפשית שיצאה אל הפועל, שהיא רוצה להתחדש. היא לא מסופקת ביש, היא תמיד רוצה יותר. יש לו מנה רוצה 200. על זה אנחנו מברכים שהחיינו. אז שמחה, תמיד אומר הרב, בבוא אליו דבר מחודש. כשבא אלינו דבר מחודש, אנחנו שמחים. יופי. הדבר המחודש הזה הוא מחוץ למדרגתנו. קנינו אותו, יפה. אחרי שקנינו אותו, עד הדבר הזה הוא כבר שלנו. אז כבר אנחנו מתאימים לו. אז כבר טוב ליבנו ביחס אליו. זה כבר לא מחודש. בשמחה ובטוב לבב. בשלב הראשון אתה שייך אל הדבר כחיצוני לך. ואז כשאתה קונה אותו, אתה שמח. אחר כך טוב ליבך או לבבך בדבר הזה, כי זה כבר מתאים לך. זה כבר לא חדש אצלך. אז תמיד מדרגת טוב הלבב היא תופיע אחרי מדרגת השמחה. ואז כשאדם כבר לא שמח כי כבר טוב לבבו, מה הוא מחפש? לשמוח עוד פעם. אז תמיד זה שמחה וטוב לבב. אז ארץ ישראל היא מעלינו, היא בחינת מתנה, אז היא למעלה מאיתנו. מצד שני, אז מהצד הזה זה שמחה, מצד שני זה מתאים לנו טוב לבב. אז ארץ חמדה, ארץ שחמדו האבות. אנחנו חומדים, אבל אנחנו חומדים את שלנו. זה מתאים לנו. מה יש לי שאלה על הדבר הזה? אני לא מבין. כן, ירון. ארץ ישראל היא של ריבונו של עולם. תגיד לי, האבא שבבן שבך, זה אתה? אתה? כשאתה אומר אני, מי זה אני הזה? מי זה? מי זה הירון הזה? הבגדים שלך? לא, לא, רגע, רגע, אני מתחכם איתך, אתה מתחכם איתי, אני מתחכם איתך. למה ירון זה לא הבגדים של ירון? כי הבגדים מתחלפים, יפה, כלומר, הסוודר שאתה הולך איתו היום זה לא הסוודר שאתה הולך איתו מחר, יפה. הלאה, אז זה לא הבגדים, הורדנו כבר את הבגדים, יפה. אז מי זה ירון? זה הכותונת אור. הכותונת מאור, ויעש להם כותנות אור. בסדר? זה האור, כותונת מאור. זה, יפה, זה ירון? כותונת מאור זה לא ירון. למה? זה גילוי של ירון, אבל זה לא ירון. בקיצור, אז מי זה ירון? מי זה אני הזה? אבא שבבן, האלוהי, אני מתגלה בך, והאלוהי מתגלה בי. האלוהי שבך, אופה, מה זה שלי? שלי הכוונה מבחינה קניינית? אני בעל הבית הזה, זה הכוונה? לא, אני לא מדבר ברמה של קניין, אני מדבר ברמה האם זה, האם האני שלי זה אני. כלומר, המצאתי את עצמי. לא, לא, אתה לא, אנחנו לא על אותו תדר. האם האני שלי זה אני המצאתי את עצמי? לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, והוא שם בי איזה אלוהי, והאלוהי הזה קיבלתי אותו במחאות במתנה, והמתנה הזאת נהפכה להיות אני. תודה רבה, מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי. יופי, תודה. זה הכל. מצוין, הגעת למסקנה נכונה, אחרי 8 חודשים בינה לאמונה, זו מסקנה חשובה. שאין שום דבר שהוא אני בעולם. יפה. כי תמיד האני שלי זה האלוהי שבי. איזה הבנה, יפה מאוד. לא, אני אומר זה בשיא הרצינות. אבא שבבן, קיצור, סוף סוף הבנו מה זה אבא שבבן. אבא שבבן זה לפני שאני אני, אני האלוהי שבי. לפני שאני הבן שבבן, אני האבא שבבן. אופה, שלי אתה כבר עכשיו נכנסת לחנות, שלי זה קניין. אני לא יודע שלי, אני לא יודע מי זה. אני עוד לפני קניין, מי זה אני בכלל?
לא, פשוט, זה מה שהרב אמר.
ארץ ישראל שייכת לנו, אבל היא מעלינו. אבל היא מעלינו. התורה שייכת לנו, אבל היא מעלינו. אנחנו לומדים עכשיו גמרא מבחינת הגדרים ההלכתיים. עכשיו לומדים אמונה להבין שאני לא אני. זה הכל. דרך אגב, בפורים זה מתברר מהר מאוד.
יש מסורר, אומר, אין אני, אין אני, אין אני.
עוד פעם?
אין אני, אין אני, אין אני.
3 פעמים. למה? חזקה. כלומר, אני אפס. כן, זה גרסה חדשה לאני אפס.
ביטול היש.
ביטול היש, כן. טוב, אפשר להתקדם, רבותיי? חנני, למה יש לך לומר? כן. מה זה כן?
זה כן רמת קניין. זאת אומרת, רמת קניין הוא לא, זה לא שלו והארץ זה לא שלו. כאילו רמת קניין. אני רוצה להתאבק, אני רוצה לקחת את הארץ ישראל,
לקחת אותה ל... אבל זה קניין שהוא לא מתחיל ממני, זאת הכוונה. אדם קם הבוקר אומר מילה ראשונה את המילה מודה. על מה הוא מודה? על האמת. על איזה אמת הוא מודה? שהוא, זה לא הוא. מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי, כי אם לא אתה מחזיר בנשמתי, אז לא הייתי עכשיו, הוא אומר מודה. כי לא הייתי. מה? מצוין, פיקדון, מצוין. כל אחד מאיתנו הוא סך הכל כלי ואמצעי להופיע את האלוהי דרכו. נא לא להחזיק מעצמנו יותר מדי. זהו. זה הכל. מה? אני רק רציתי להגיד שארץ ישראל... היא ארץ חמודה, שאנחנו צריכים לחמוד אותה, במובן הזה שהיא חיצונית לנו, ולמרות אותי מתאימה לנו. זה מה שאמרתי סך הכל. שבניגוד ללא תחמוד אשת רעך, ולא תחמוד בית רעך, כן תחמוד ארץ אלוקיך. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא. למה? כי ארץ אלוהיך היא הארץ שלך, אבל היא הארץ של אלוהיך, אבל היא הארץ שלך, אבל היא של אלוהיך, אבל היא שלך. זה משפט, אני לא מבין את המשפטים האלה. אנחנו רוצים להבין את מדרגתה של ארץ ישראל.
לא, אמרת
לך... אני אתלך תשובה חינוכית. רבותיי, למה אנחנו מתפלפלים? מה אנחנו רוצים רק להראות? רוצים להראות שיחס לארץ ישראל צריך להיות יחס רגשי, עד כדי כך שהיא חמודה בעינינו. והחמודה הזאת בעינינו, הארץ החמודה הזאת, היא יוצרת בנו איזושהי חמדה. איזשהו רצון לחמוד אותה. הוספתי רק ואמרתי שאיסור לא תחמוד, זה לחמוד משהו, זה לבטא איזשהו יחס רגשי כלפי משהו שהוא בלתי ניתן להשגה מבחינתך. זה מה שאמרתי סך הכל. אז ארץ ישראל היא מצד האמת, היא אלוהית אינסופית, כמו שלמדנו כבר בעריכות רבה, ואנחנו שייכים אליה, ואנחנו כן מצווים לחמוד אותה. זה הכל.
מצווים לחמוד אותה כי במובן הטבעי יש פחות חילוקי
לא, היא שייכת לנו והיא מעלינו. אנחנו ביחס אליה שמחים, וביחס אליה טוב ליבנו. שמחה וטוב לבב. אור אל. מצוין. או, זה משפט שחיכיתי. אומר אורל, זהו, סיימת? נפלא, אומר אורל נפלא. שר כוח, אומר אורל נפלא, אני, בוא תחריף את זה ותכף נראה את זה. הרי כשאבותינו חמדו את ארץ ישראל, היא לא הייתה ברשותם. נכון? עכשיו, לא רק שלא הייתה ברשותם, הייתה מלאה עובדי עבודה זרה. מלאה עובדי גילולים. נכון? כשאברהם אבינו מגיע לארץ הזאת, היא נקראת ארץ כנען, דיברנו על זה. כנען, מי זה הכנען הזה? זה הבן של חם. ארור כנען, עבד עבדים אלי חם. זה צורת האדם היותר שפלה במציאות. אז הארץ הזאת הייתה מלאה טומאה, מלאה רשעה, מלאה סיכלות. בקיצור, הארץ, אם אפשר לומר, שהיה בה הכי הרבה תינופת. ואף על פי כן, חמדו האבות. למה? כי זה לא שייך למה שקורה עליה. זה שייך למדרגתה הסגולית, האלוהית. אומר אורל, זה מה שעכשיו רציתי להגיד, שאנחנו, שארץ ישראל ברשותנו, אז אנחנו לא מרגישים מספיק חמדה אליה, כי זה נראה לנו כדבר מובן מאליו. נכון, אז אנחנו צריכים עבודה על עצמנו. זה כמו, סליחה, שוב על הדוגמה. אדם ממין זכר יוצא עם אדם ממין נקבה. יפה, הוא רוצה את חתן איתה, היא לא רוצה את חתן איתו. יפה. מה הוא עושה כדי לנסות לשכנע אותה? מה הוא עושה, דניאל? משחד אותה. אוסטרליה היום חבל על הזמן. למה הוא עושה ברצינות? כל המאמצים שיכול לעשות כדי לשכנע אותה. נכון? יפה, יופי, הוא התאמץ לשכנע אותה, השתכנע. התחתנו, הרד מקודשת לי, יפה. אחרי 20 שנות נישואין ביחד. הוא התאמץ את אותם המאמצים? לא, איך זה נקרא בהלכה, פת בסלו. זה כבר מונח אצלו, זה כבר לא חידוש. החידוש הגדול של מדרגת הנישואין, שאתה, ארץ חמדה, אתה חומד אותה כביכול, כאילו היא לא, היא לא, היא לא בסלך. וכן להפך, היא כלפיך. זה ערך עליון מאוד, שזה מין כמיעה ושייכות והשתוקקות ורצון לקשר, כאילו אתם לא נשואים. זה וירשתיך לי לעולם, תראו לתריעה, על הנחת תפילין. מדרגת האירוסין צריכה להופיע בנישואין, שמצד מעלתה האלוהית, מדרגת האירוסין היא יותר מאשר הנישואין. לכן באמת הסכנה הכי גדולה בקשר בין בני זוג, זה השחיקה. והשגרה, קוראים לזה בעיתון, נגמרה אהבה. תשובה, היא לא התחילה. זה ארץ חמדה. יכול לשאול שאלה שמסקרנת אותי קצת? כן? מי מוכן להיות שותף איתי לדיון? אביב, כמה זמן אתה כאן? שנה וחצי. תגיד, מתי התחלת לזהות שאתה אוהב את מכון מאיר, אוהב את מה שנעשה פה, אתה משתוקק לכאן, אתה חומד את מכון מאיר. מתי הגעת למסקנה הזאת? בימים הראשונים, יפה. האם בשבתות הראשונות רצית לחזור במוצאי שבת? לא. זה הגיע איזשהו שלב שרצית לחזור במוצאי שבת? כן. האם ההרגשה הזאת לחזור במוצאי שבת הולכת ונעשית כהה אצלך? כהה, כלומר, אתה פחות חומד לבוא במוצאי שבת. אפשר להגיד, אבל זה סוג של בעיה. כן, זאת אומרת, דבר שאתה שייך אליו באמת, לא אמור לעשות כהה, דהוי, עמום בעין. ביחס לדבר הזה. אתה לא אמור לעשות ביחס אל הדבר הזה כהה. פוך. בשיעורים השונים של בינה לאמונה, באת עם השתוקקות? עכשיו אתה בא עם השתוקקות? פחות השתוקקות מבהתחלה? יותר השתוקקות? אותה מידה, אז לפחות לא פחות. אני רגוע. מישהו בא ביותר השתוקקות?
לפעמים.
לפעמים. תלוי, אתה אומר, אם זה שיעור לא באינטרנט. מה? לא, מה שאני רוצה להגיד זה, ההשתוקקות הראשונה זה התלהבות מהבלתי ידוע. ההשתוקקות בשלב השני זה אי גופה, זה ההתלהבות מהידוע. וככל שאתה יודע יותר, אתה רואה כמה אתה רוצה להשתוקק לזה יותר, כי אתה יודע כמה זה גדול יותר. בהתחלה סתם היית בסרט. לא אתה, פלוני, אני. כי לא ידעת בכלל למה אתה בא, אחרי זה אתה מכיר, אתה נשחק. איך פעם אמר מישהו, בדיחה עצובה, חס ושלום, להבדיל, אלפי הבדלות, חס ושלום. אמר, רבנים זה כמו הרים. ככל שאתה עולה יותר גבוה, אתה רואה כמה יותר נמוכים. אחד ושלום. זה בדיחה. עצובה. שרב זה כמו הר. ככל שאתה עולה יותר גבוה, ככל שאתה מתקרב יותר, כמו שבהר. ככל שאתה עולה יותר אל הר, אתה רואה כמה יותר נמוך. נכון? כי עברת חלק. אז קח חס ושלום אצל הרב, ככל שאתה יותר קרוב אל הרב, אתה רואה כמה יותר נמוך. חס ושלום. זאת בדיחה שלא צריך להבין אותה. הפוך, ככל שרב הוא יותר גדול, אתה רואה כמה שאתה יותר מתקרב אליו, כמה אתה רוצה עוד יותר להתקרב אליו. הפוך. ככל שהתורה היא יותר גדולה, כמה שאתה מתקרב אליה יותר, אתה רואה כמה שאתה רוצה יותר להתקרב אליה. הפוך. אז ככל שדבר יותר גדול, הרצף, ההתמדה בדבר, הרציפות של הדבר, השגרה שבדבר, היא לא שוחקת את הדבר. הפוך, היא מעצימה את ערכו, היא מעצימה את ההשתוקחות שלך ביחס אליו, כי אתה יודע, כי היום אתה יודע יותר כמה זה ערכו, מאשר פעם שחשבת שאתה יודע מה זה ערכו. זה תלמיד חכם, כמו יין, ככל שהוא מזקין, הוא משתבח. הוא לא איזה סוללה שהולכת ונגמר, נגמר. לא, פוך, היחס שלנו לערכי הנצח, לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורה, לאלוהי שבנו, ככל שאנחנו יותר מתבגרים במחאות, יש לנו השתוקקות יותר גדולה, כך אמור להיות. כי אתה מכיר, כי לאט לאט אתה מכיר הרבה יותר את הערך. מי נשחק? מי שנשחק זה מי שלא מכיר את הערך. אז מי נשחק ביחס לתורה? אני אומר את זה בכותרות חשיות, זה מי שהקשר שלו עם התורה הוא טכני. אז בהתחלה הוא מתלהב מליטול ידיים, אחר כך נמאס לו ליטול ידיים. מי נשחק ביחס לארץ ישראל? מי שארץ ישראל בשבילו זה... עלו אתמול הארץ, אבל מי שחי פה 100 שנה. זה עוד איזה נדלן.
מתוך עמד.
מה? מתוך הבנת הערך. מתוך שאתה מבין את הערך של הדבר, אתה מוכן יותר לעמול עליו, כי אתה יותר משתוקק להוציא מתוכו את הפוטנציאל האינסופי שבו. רבותיי, אני אברך את כולנו ברכת זוגיות, שככל שאנחנו יותר חיים ביחד, נדע יותר, לא נדע, מלא נדע היא מיותרת. נשתוקק יותר חלשים. לא במובן המיני, במובן הפנימי. אתם יודעים מה שאני אומר? מה? לא, אני בטוח שרוב החבר'ה שלומדים במכון מיר ויושבים פה לאורך זמן, לא שבועיים, חודשיים, יושבים פה לאורך זמן, ככל שהם יותר פה, או לאו דווקא פה, ככל שיותר נפגשים עם התורה, הם רוצים עוד יותר מפגש עם התורה. זה נכון או לא ברמת העיקרון? כן. למה? כי מה אתה מגלה? אתה מגלה שיש לך פה איזה מרחב אינסופי, שאתה מתחיל לדגדג את הקצה של הכחון שלו, ואתה רוצה יותר להיכנס ויותר להיכנס ויותר להיכנס. ככה זה אמור להיות ביחס לערכי הנצח. אז זה ארץ ישראל. ארץ שחמדו אבות, ואם ארץ ישראל היא נתפס אצלנו רק כנדלן. אז איך זה לא ישחק? אז ברור, מה שראינו, עלייה ברגל ומחלות וסכנות, ולהישכב על האדמה ולנשק את האדמה ולפקוט על האדמה ולקחת נשק ולהילחם במלחמת השחרור, איך זה לא ישחק? אם אין את הערך הזה. אם אין מה שאנחנו לומדים פה בבינה נמונה, אין סיכוי שהיחס לארץ ישראל לא יישחק. אין סיכוי, אין מצב. אתה חייל? ברוך הבא. אפשר לשאול שאלה? כמה זמן אתה חייל?
8 חודשים.
יפה. אתה לא חייב לענות תשובות, אם אתה לא רוצה. כשהתגייסת לצבא, הייתה לך השתוקקו להתגייס לצהל? רצית? קצת, כן ולא. יפה. מאז שאתה בצבא, השתוקקות הזאת הולכת ו... איך נקרא לזה? נעלמת או הולכת ומתחזקת? אפשר להסביר גם את התשובה נעלמת, כי יש הרבה פרוצדורות ואנחנו מכירים את הסיפור. היינו חיילים, זה בסדר. אבל אם אני מכיר את הערך של מה שאני עושה, אז עם כל הפרוצדורה מסביב וכל המעצבן מסביב וכו' וכו', אתה מכיר את הערך, אז הפוך, אתה יודע כמה זה חשוב. טוב, אני לא אומר שאתה צריך להשתוקק לחזור ביום ראשון לצהל, אבל בסדר. מוצאי שבת, לכל שבת יש מוצאי שבת. כן. רבותיי, לא העליתי על דעתי שהארץ חמדה זה יתפוס חצי שיעור, כן.
אני לא הבאתי את הרב קודם, אני חוזר מעצמי. פעם לפעם אני רק מתחילה תודעה, רק הבנתי כמה חשוב לי לעצמי, כי אני
יודע... ברור, ברור.
מה יש לחזור לפה במוצא שלי?
ברור, אני אומר פעם, אתה לא חייב לחזור במוצא, תהיה עם ההורים, תהיה גם בבית, ויש גם דברים לעשות בבית, זה חשוב. בסדר, אני אומר מבחינת השייכות, ככל שאדם, אני אומר את זה בשפה מאוד טכנית של עיתון, ככל שאדם לומד תורה, הוא יודע כמה הוא יודע פחות, נכון? עכשיו, זה לא עניין של ידיעה. ככל שאדם פוגש יותר את האינסוף, הוא רואה כמה הוא יותר רחוק מהאינסוף, ויש לו איזה כמיהה והשתוקקות לאינסופיות הזאת. למה? כי הוא רואה כמה הוא רחוק, הוא רואה כמה עוד יש להשיג. זה ארץ חמדה. נכון, אף פעם לא יגיע. לכן אין מטרה סופית ביהדות. ישמח לב מבקשי השם. אומר הרב עולה תריעת תראו אחר כך, מבקשי. אנחנו מבקשים. והתכונה של המבקש זה להיות מבקש. אתה עולה על הסולם, קומה 4, 5, 6, אין סוף. כן. ברור, כי בהתחלה לא ידעת. כלומר, ככל שאתה פחות מכיר את הערך של הדבר, אתה פחות משתוקק אליו. ככל שאתה יותר מכיר את ערכו, ההשתוקקות גוברת. ולא השחיקה הורסת את ההשתוקקות, הפוך בדיוק. כן. עזוב את זה עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה. רק רציתי, רק ארץ חמדה, רציתי רק לראות דבר אחד, שצריך לפתח יחס רגשי לארץ ישראל. זה הכל, זה מה שתכננתי להגיד. מבטיח לכם. בסדר, כן, אבל בוא נחזור אלינו. הלאה. הלאה, רבותיי. טוב, עכשיו, איך ההשתוקקות הזאת, הרי ראינו בספר אורות, שהבנת התוכן הסגולי היא אמורה ליצור חיבה רגשית, והחיבה הרגשית אמורה ליצור פעולות מעשיות. כלומר, אני לא יכול רק להבין בשכל ולהרגיש בנפש. אני צריך גם לעשות פעולות מעשיות, להוציא לפועל את עומק חיבתה. איך חכמים רצו לבטא במהלך הדורות שהם אוהבים את ארץ ישראל? אז זהו כל מיני ביטויים שמופיעים בגמרא, גם בבבלי, גם בירושלמי, ולא רוצה להגיד הפלא, אבל המפתיע זה שהרמב״ם מביא את הגמרא הזאת להלכה. הרמב״ם הוא לא מספר לנו שצבעתים, זה לא שור באמונה, הרמב״ם משנה תורה, הלכות מלכים זה הלכות ציבור, זה ספר הלכה. והרמב״ם מזכיר את זה להלכה. את מה הוא מזכיר להלכה? יש כל מיני התנסחויות בחז"ל. תסתכלו רגע מסכת כתובות שראינו בדף ק"י, התחלנו לראות. אז בסוף המסכת, ק"י ב', צד ימין למטה, רבי אבא מנשק כיפה דאקו. רבי אבא היה מנשק את הסלעים של אקו. למה דווקא אקו? כי היה ויכוח בין החכמים, האם אקו זה חלק מארץ ישראל או לא. אז רבי אבא סבר שאקו, העתיקה לפחות, זה חלק מארץ ישראל. ולכן כדי להראות את עומק חיבתו, היה מנשק את האבנים של אקו. טוב, רבי חנינה רצה להראות את אהבתו, את השתוקקותו, את חיבתו. רבי חנינה מתקן מתקלה. אומר רשי, משווה ומתקן מכשולי העיר. רבי חנינה היה חי איפה שהיה חי, לא זוכר כרגע לומר איפה. והוא היה מתקן, כלומר מסדר את הדרכים, כדי שלאנשים יהיה נוח ללכת ולא חד ושלום, יוציאו שם רע על הדרכים. איזה דרכים מקולקלות, איזה דרכים עקומות, איזה דרכים מלוכלכות. היה מה שנקרא המטטה של הרחוב כל יום. הוא היה מסדר את הרחוב, שהכל יהיה בסדר, שאנשים לא יגידו, בוא הנה ארץ ישראל הזאת, המרצפות קופצות, איזה לכלוך, איזה זבל, וכו'. רש"י משווה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו ומחזר שלא יוצא שם רע על הדרכים. רבי עמי ורבי אסי, קיימה משימשה לטולה ומטולה לשימשה, כאן המקור לשור שמש. רבי עמי ורבי אסי, כשהיו לומדים בשמש, שהיה להם חם, היו הולכים לצל. וכשהיו לומדים בצל והיה להם קר, היו הולכים לשמש. אומר רש"י, למה? כשהשמש הגיעה למקום שהם יושבים וגורסים, וחמה מקדרת עליהן, היה חם להם מדי, עומדים משם לשב בצל. ובימי הצינה עומדים מן הצל ושמים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל, תגידו, קר פה, חם פה, לא נעים פה, איזה מזג אוויר פה. לא. הלאה. רבי חייא בר גמדא מגנדר באפרה. רב חייא בר גמדא היה מתגלגל באפר הארץ. היה מתגלגל על החול. יכול לשאול שאלה? מישהו מאיתנו פעם עשה את הדבר הזה? כן. בצבא. אין לה תלך ברירה. כל שבת יש מוצאי שבת. אין לה תלך ברירה. ללכת לסלעים פה, לנשק את האבנים. להתגלגל בחול. לא, גם האספלט זה ארץ ישראל. בסדר. תראו, חבר'ה, אני חושב, עכשיו ברצינות, כשגורשנו מגוש קטיף, אנחנו כמשפחה היינו שם בתקופה האחרונה, אז זה היה טבעי, אני חושב, שאתה עוזב את האדמה הזאת, אתה על האדמה. אבל החליפה תתלכלך. טוב, אין לי חליפה, ברוך השם. יופי. מה זה קשור? אספר לכם סיפור. אז ככה בגוש קטיף, שאתה עם גוש קטיף, אז נתחבר לאדמה. בבכי ובדמעות ובחיבוקים, זה פשוט. זה סיפור חיובי, עכשיו סיפור פחות חיובי. כשהקימו את גבעת אסף, מי שמכיר בין, בצומת אסף, מה שנקרא, כשפונים שמאלה לבית אל, לכיוון עופרה, אז כשהקימו את גבעת אסף בהתחלה, היו שם כמה אוהלים. אז כדי ליישב את המקום, וכדי שיהיו אנשים ותהיה תנועה, שיהיו אישורים ליישוב. לא יודע בדיוק איפה זה עומד היום, אבל... אז מהתחלה היו כמה אוהלים, היו עושים שיעורי תורה בבוקר, אחרי צהריים, ערב. היו באים אנשים לתת שיעורים, ו... וחלק מהאברכים והבחורים באו לישון שם וכו'. טוב, הזמינו גם אותי לבוא לתת שיעור, הגעתי, זה היה אחרי צהריים או ערב. רוח פרצות, היה גשם שוטף, שערה. טוב, נכנסתי לאוהל, כל האוהל אף כמעט באוויר וכו'. והגעתי לשבת על כיסא, והכיסא היה מלא בוץ ולכלוך וזה. טוב, היה לי זה כנראה זה טישו בכיס, או ביקשתי טישו, מי שיכול לנקות את הכיסא. אז אמרו לי, אתה יודע, אתמול היה פה הרב אבינר, ורצו לנקות את הכיסא. והוא אמר, אני לא רוצה שנקו לי את הכיסא. זה הבוץ של ארץ ישראל. ישב על הבוץ. אמרתי, אשרני, שהגעתי לכאן רק כדי לשמוע את השיעור הזה, באתי לתת שיעור, קיבלתי שיעור. לשבת על הבוץ של ארץ ישראל. וכך היה, ישבנו על הבוץ של ארץ ישראל. אבל מה, אנחנו דור תעשייתי. איך אמרת, אספלט, הכל בטון, נכון? אנחנו לא נפגשים עם האדמה, לא נפגשים עם הסלעים, עם האבנים. אבל זאת המדרגה האמיתית. אם אדם אוהב את הארץ הזאת, עכשיו אני לא אומר ללך לגן הסוס ולהתחיל לגלגל באפר. למרות שאם אתם שואלים אותי, זה מה שצריך לעשות. זאת האמת. בשיא הרצינות, בלי לצחוק בכלל. אני לא אומר עכשיו לנשק את האבנים בחוץ, למרות שזה מה שצריך לעשות. היום יש לנו צהל, יש לנו מסירות נפש על הארץ, אנחנו מוסרים את הנפש בפועל על הארץ הזאת. יש לנו ברוך השם היום הרבה ביטויים איך למסור את הנפש, לא צריך רק לנשק את הסלעים ולהתגלגל באדמה. בסדר. אבל גם בפזצת, וגם בתרגילים שאנחנו מתגלגלים, אם זה בא מהמקום הזה, זה נותן עוצמות, זה נותן כוחות.
לכוון.
כשאנחנו התגלגלנו בפזצת ברמת הגולן, התגלגלנו על כל מיני דברים לא כל כך חיובים. נכון? קוצים וצורה של פרות ובקור, בשלה, מה נותן לך כוח? הכוח נותן לך א', שזה ייגמר מתישהו. כן, א', ב', זה, צד האמת. עוד דוגמאות, זה מופיע במסכת כתובות בבבלי. זה אפילו בבבלי כתוב. עכשיו בירושלמי במסכת שבועות מה כתוב, מקביל לדבר הזה פחות או יותר. רבי יוסי בן חנינה מנשק לקיפתא דאקו, שאמר, היה אומר, עד כה ירד ישראל, עד כאן זה ארץ ישראל. רבי זרע עבר ירדנה במנוי, עבר את הירדן ברגליים שלו, במקל שלו, לא חיכה לספינה וכו', נרטב במים כדי להגיע מעבר ירדן המזרחי למערבי. רבי חייא בר בא או בר אבא מתעגל בעד האליסוס לטבר, היה מתגלגל באפר. רב חיסדה רבה, לא, זה טעות שם, רבה מתקל קיפה, היה מסדר את, את האבנים. רבי חנינה מתקל גושי, היה מסדר את, את גושי האפר. לקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכונן, אנחנו נראה את זה בהמשך. ספר הכוזרי מסתיים במשפט הזה, שארץ ישראל לא תיבנה, עד אשר ישתוקקו אל הארץ ישראל, עד אשר ישתוקקו אל בני ישראל תכלית שוקה, ויכוננו את אפרה. מה זה יכוננו את אפרה? שנאמר, הפסוק שאמר דוד המלך, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. דוד המלך כביכול, אני תמיד עושה מזה הצגה. דוד המלך עומד על הכיסא, אומר, כביכול פונה לריבונו של עולם, אומר לו, ריבונו של עולם, אתה תקום, תרחם ציון. דוד המלך מצווה לריבונו של עולם לרחם על ציון. אתה תקום, תרחם ציון. למה? כי עת לחננה, כי בא מועד. הגיע המועד. לחון אותה, לגאול אותה. איך אתה יודע, דוד המלך? מה נותן לך את העוז, את התעצומות, לבוא בטענה לריבונו של עולם, להגיד לו, אתה תקום לצוות, אתה תקום, תרחם ציון. פסוק הבא, כי רצו עבדיך את אבניה, ותפרה יכוננו. אם אתה רואה, הקדוש ברוך הוא, שיש מסירות נפש של עם ישראל על הארץ הזאת, עולים לארץ, לא כבורחים מפני טרור, אלא עולים לארץ מתוך הזדהות, מתוך אהבה, כולי, גם מתוך לא אהבה, אחרי המעשים השחורות ועוד בעזרת השם, אבל כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. רוצים את האבנים, רוצים את האדמה, רוצים את האפר, מוכנים מסירות נפש על האדמה הזאת ועל ההגעה אליה, ואחרי זה החיים עליה, ואחרי זה מסירות נפש עליה. זה מה שנותן את הביטחון, דוד המלך, לומר, אתה תקום תרחם ציון. הרמב"ם פסק את זה להלכה. אומר הרמב"ם, הלכות מלכים פרקי הלכה י', גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל, כדי להראות שעד לכאן זה ארץ ישראל. ומנשקים אבניה ומתגלגלים על אפרה. לכן הוא אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו, וכו'. הכוזרי שהזכרנו עכשיו, כך מסיים רבי יהודה לוי את ספר כוזרי, שורה רביעית מהסוף, גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. רבותיי, לעורר אהבה לארץ ישראל, מצד הכרת ערכה הסגולי, ולאט לאט ההתעוררות הרגשית הנפשית, עד כדי המוכנות לעשות בפועל פעולות מעשיות, להוציא בפועל את עומק חיבתה וכו'. אז מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ותסלחו לי שאני מדבר ברור, אני חושב שבדור הזה אחד מתפקידי בוגרי מכון מאיר, באמת, כל אחד מאיתנו הרי יוצא כאן עם פתק שליח, נכון? שליח על היד, לא סדרן, מסדר את הראש ואת הלב, אבל שליח. שליח של מה? אחד מהדברים, לעורר אהבה למקום הזה. אבל כדי לעורר אהבה למקום הזה, צריך להבין את הערך של המקום הזה. את המשמעות שלו, את האבא שבבן שבו. ואז ממילא, כשמעוררים אהבה, אז גם יש מוכנות למעשים. וגם מעשים לפעמים לא פשוטים. לכן גם מי שמעורר בלב בני האדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. לא רק מי שמעורר אהבה לתורה, ולא רק מי שמעורר אהבה לריבונו של עולם, אלא גם מי שמעורר אהבה לארץ ישראל, אפשר להוסיף גם לעם ישראל כמובן. אז זה הוא ראוי לשכר, וזה מקרב את בו תקוותנו, שנאמר, הנה הפסוק שלנו, שנאמר, אתה תקום תחם ציון כעת לחינה כי במועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, ואיך אנחנו רואים שזה הגיע לתכלית התשוקה, אז התכלית, הסוף, השורה האחרונה, ראש החץ, הקצה של התשוקה, איך אתה יודע? עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה. כלומר, אם אתה רוצה לראות האם אדם הוא משתוקק למשהו באמת, תבדוק האם הוא עושה אותו בפועל במציאות ולא נותן על זה דרשות. ואומר שהוא אוהב. אדם יכול לומר שהוא אוהב, יכול להרגיש שהוא אוהב, אבל הוא לא עושה את האהבה. האהבה היא לא צריכה, היא לא יכולה להסתיים רק בהבנות שכליות, או רק בתחושות רגשיות. היא חייבת לצאת אל הפועל, האהבה הזאת. להוציא לפועל את עומק חיבתה. טוב, עוד שני מקורות ותולת ריאה נשמור למחר. אור החיים הקדוש, הזכרנו אותו. כי תבואו אל הארץ, פרשת קדושים, ספר ויקרא. עוד ירמוז באומרו, וכי תבואו אל הארץ, שלא תהיה הכוונה לתיאבון המורגשות. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עצמך, אנחנו לא באים לפה כדי לטעום את המתיקות של התאנה, או את החמיצות של הזית, אלא תהיה כוונת הביאה אל הארץ, לחיבוב ולחשק הארץ הקדושה, אשר בחר השם בה, הר השם שמה. והערה אחרונה, הקדמה לשבת הארץ. ואם כך היא עמידה, אומר הרב, גם ביחס הפרט שכל יחיד ויחיד, לענייננו, שמחויב הוא בוודאי בכל כוחו ואונו, כוחו הנפשי, כוחו הפיזי המעשי, כוחו הכלכלי, כל אחד ויכולות, או הכוח שיש בו בכל מעגלי החיים, שמחויב הוא בוודאי בכל כוחו ואונו, להוציא מן הכוח אל הפועל את חיוב התשוקה, לבוא ולאחז בארץ ישראל ולא ישקע עצמו בארץ העמים. הוציא אל הפועל את עומק חיבתה. אז אם זה נכון לכל יחיד שהוא מחויב להוציא לפועל את עומק חיבתה, מה נאמר על ציבור, על עם ישראל? כמה כפולה ומכופלת הוא לאין שיעור וערך המצווה הזאת ביחס אל הכלל? על כן, אומר הרב, תראו נפלא, בכל עת אשר אנו רואים שמתחילים ישראל לשום ליבם, לשוב לארץ ישראל, ומוציאים לפועל את תשוקת לבבם זאת במכסת נפשות, עדה וקהל, כלומר זה לא רק הלכות יחיד, אלא הלכות ציבור, העם, האומה, החברה, עולה לארץ, קל וחומר כשיש קשיים ומורכבויות, אנו מכירים בזה יד השם, זה לא איזה התאגדות, כלומר, אדם יחיד עולה לארץ ישראל, אז הוא רוצה להוציא, וכי תבוא לארץ, זה רוצה להוציא מכוח לפועל, אשרב מה טוב חלקו, אבל כשאתה רואה קבוצה של עם ישראל, זה סימן שזה השגחה אלוהית. ובפרט שאתה רואה קבוצות ממקומות שונים בארץ, בעולם, סליחה, שבאותה נקודת זמן היסטורית של 30 שנה, פלוס מינוס, עולים לארץ ישראל. בלי וואטסאפ. לא שכחו בוואטסאפ, חבר'ה, עולים לארץ. לא. אלא מין התעוררות מקבילה, ללא שום תקשורת, יחסית, בין הנפשות, ולמרות כל המורכבויות, וכל המניעות והמעכבים לעשות את זה. ואתה רואה תנועה כזאת, תנועה כלל ישראלית מכלל הגלויות, זה סימן אומר הרב. על כן בכל יש אשר אנו רואים שמתחילים ישראל לשום ליבם לשוב לארץ ישראל ומוציאים לפועל את תשוקת לבבם, זאת במכסת נפשות, עדה וקהל, זה לא הלכות יחיד, הלכות ציבור, אז אתה רואה שהתשוקה הזאת לא נשארת רק תשוקה בלב, התפללנו בגלות לירושלים 2000 שנה, אנחנו משתוקקים ותחזינה עינינו, עושים מעשה בפועל, מוציאים לפועל את עומק חיבתה, אנו מכירים בזה יד השם שהועיל לזכות את ישראל במצווה הגדולה הזאת, השקולה כנגד כל המצוות שבתורה, מצד עצם עצמותה, זאת העצמיות הישראלית שמתגלה דרך עצמיות הארץ ישראלית. יש פסקה שמונה קבצים, משפט אחרון. הרב שואל למה דורנו זכה למה שזכה. למה דורות ראשונים אחרונים לא זכו למה שהדור שלנו זוכה? אומר הרב, כי הדור שלנו זוכה לעסוק במצווה שהיא התמצית והיסוד של כל המצוות, זה דומה מאוד למה שכתוב כאן, והיא מצוות יישוב ארץ ישראל. העלייה לארץ, הבניין הארץ וכו'. טוב, אז מה למדנו היום? ראינו שהכרת הערך מבחינה רוחנית ושכלית חייב לחלחל בנפש וליצור רגע של חיבה עד כדי חמדה, כל מה שדיברנו פה על החמדה, וחייב לצאת אל הפועל באופן מעשי. אז ההשתוקקות לארץ ישראל היא לא רק השתוקקות נפשית, היא השתוקקות נפשית שיוצאת לפועל מעשי. השתוקקות נפשית והשתוקקות מעשית. עד לאן חכמים העצימו להלכה את הערך של ההשתוקקות הנפשית לארץ ישראל. גם היא, וההשתוקקות נפשית במעשית, גם אם היא לא לובשת כיפה וזקן, כלומר גם אם היא באה בצורה של ציונות חילונית, עד לאן חכמים העצימו את הערך, לתת את הערך הרוחני לחביבות הנפשית ולחביבות המעשית, גם אם כרגע זה לא בלבוש דתי, זאת הפסקה בעולתריה. אז מחר בלינן אנחנו סוגרים את הסוגיה, נלמד את הפסקה בעולתריה.